כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros Oshashuoi Olvozovadti Behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, ה' במנחם אב תשע"ח, מסכת זבחים, דף צדי ה'. למאזינים מרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי, מהרה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו לעיל בדף פי ח', על המשנה המבארת, כי כלי השרת קידשו את המשקים ואת המאכלים שניתנו בתוכם. עיון קל במשנה מגלה, כי את כלי השרת שנועדו להכיל משקים, המשנה מכנה כלי הלך. את הכלים שנועדו להכיל דברי מאכל מוצקים, מכנה המשנה מידות היבש. התוספות מבארים כי כלי מידות כונו כך, משום שניתן היה למדוד בהם חומרים שונים באותו אופן. כלומר, ידוע ידעו כי אם יקדשו את הכלי בקמח, בסולת או במלח, תתקבל אותה תוצאה, מפני שדרגת הגודש שמסוגלים להגיע אליה שווה. לעומת זאת, סמיכותם של המשקים שונה זה מזה, מאחר שהמים דלילים מן היין, והיין דליל מן השמן. במשנה במסכת מכשירים, פרק ג' משנה ב' נאמר, כי המים, היין והחומץ, מסוגלים לחדור דרך דופן חבית, לעומת הדבש, השמן, החלב, הטל ואדם, שאינם חודרים. לכאורה מוכח, כי השמן סמיך מן היין, שהרי אינו חודר דרך דופן, שהיין חודר דרכה. מאידך, במשנה במסכת כלים, פרק ג' משנה ב' נאמר, כי כלי פח, כלים שנועדו להכיל שמן שנקבו, והשמן יוצא דרך הנקבים אינם מקבלים טומאה, משום שכבר אינם נחשבים עוד ככלי. אולם, אם הנקב שנקב בהם כה זעיר עד שהשמן אינו מחלחל דרכו, הכלים מקבלים טומאה משום שהכלי ראוי ליהודו. לא לחינם מבאר רבינו עובדיה מברטנורה, ציינה המשנה את כלי השמן דווקא, משום שהשמן הוא המשקה שמסוגל לנטוף מן הנקב הקטן ביותר, כזה שאפילו מים אינם מחלחלים דרכו. מוכח לכאורה כי השמן הוא המשקה הדליל ביותר ולא היין. הרי לנו משנה אחת בה מבואר כי השמן סמיך מן היין עד שאינו חודר דרך דופן שהיין חודר דרכה, ומאידך משנה שנייה שבה מבואר כי השמן כה דליל עד שהוא נדחק בנקבים הזעירים שאפילו מים אינם מחלחלים דרכם. יישוב נאה לסתירה המהותית הזו מביאים תוספות חדשים, ולדבריהם הפתרון נעוץ בתכונתו של השמן, אשר כשמו כן הוא, שמנוני וחלקלק. מחמת שמנינותו, השמן נדחק ומתחלק לחורים ולסדקים זעירים. לעומת שאר המשקים, שאינם מתאמצים לחדור בעד הנקב הזר. אבל שונים הם פני הדברים לגבי שמן ויין המבקשים לחדור בעד חבית הטומאה. היין יספג עם הזמן בדופן החבית ויחלחל אט אט לצידה השני. לעומת זאת, השמן השמנוני והחלקלק אינו נתפס בדופן החבית, ולפיכך אינו נספק בה וחודר לצידה השני. מכל מקום, ההסבר הזה לא הניח את דעתם של גדולי ישראל אשר טענו כי השמן סמיך משאר המשקים, עד שגם תכונתו השמנונית אין בדי כדי לגרום לו להידחק לחורים ולסדקים שמשקים אחרים אינם נכנסים בהם. לפיכך החזון איש זצ"ל נקט כי יש לשנות את הגרסה בפירושו של רבינו עובדיה מברטנורה, וחילף הגרסה נוקטת שהמשנה ציינה את כלי השמן משום שהוא מסוגל לחדור לנקבים הזעירים ביותר, יש לגרוס שהמשנה ציינה את כלי השמן למרות שיש משקים שמסוגלים לחדור דרך נקב יותר קטן. זו הערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי. וכעת, בשמחה ובטוב לבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים את תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוהינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יירע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא, ושכינתי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים ולומדים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם הילדה חנה בת אסתר. אל נא רפנה לה לחנה בת אסתר, אל נא רפנה לה לחנה בת אסתר, אל נא רפנה לה לחנה בת אסתר. רופא כל בשר ומפליא לעשות, תשלח מזור וטרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלמה. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף צדי דלת במסכת זבחים. נתמצת ונשנן בקצרה את אשר למדנו אתמול, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור. למדנו במשנה בדף צדי ג' באופנים אילו אין הבגד טעון כיבוס. א', ניתז מצוואר הבהמה על הבגד, ב', ניתז מהאדם שעל קרן של המזבח, ג', ניתז מן השיריים הראויים ליסוד, ד', נשפך אדם מצוואר הבהמה על הרצפה ואספו וניתז. ואין טעון כיבוס אל אדם שנתקבל בכלי וראוי לעזה. אמרה הגמרא המקור לדין שאם ניתז מצוואר הבהמה לבגד אינו טעון כיבוס, דכתיב אשר איזה, דווקא אם נתקבל בכלי שראוי לעזה. המקור שאם ניתז מקרן המזבח ומשאיריים הראויים ליסוד אינו טעון כיבוס, דכתיב אשר איזה פרט לזה שכבר הוזה. מה ששנינו במשנה שאין טעון כיבוס על אדם שנתקבל בכלי, היינו לפרש אתם מפני מה נשפך אדם אינו טעון כיבוס. ומה ששנינו שצריך להיות ראוי להזעה, זה בא למעט שאם קיבל פחות מכדי הזעה בכלי אחד ופחות מכדי הזעה בכלי שני וחזר והרבם, כדברי רב חלפתא בר שאול שאמר לגבי מי חטאת, שאם נתנם באפר פחות מכדי הזעה בכלי אחד ופחות מכדי הזעה בכלי שני, לא קידש, ונסתפקו האם אפשר ללמוד מזה לדם חטאת. ומה הם צדדי הספק? האם הלכה למשה מסיני ובהן דנים מהלכה למשה מסיני? או משום דכתיב את טבל במים ולא במים, משמע במים שהוזכרו לאל, שיש בהם שיעור הזעה בשעת קידוש. אותו דבר פה, כתיב וטבל הכהן באצבעו בדם, משמע בדם שהוזכר דחילה שיש בו כשיעור. ואמר רב זריקה בשם רבי אלעזר שאף בדם לא קידש. הביא רב הראיה מהברייתא, כתוב וטבל ולא מספג, שלא יקנח את הדם משולי הכלי או מדפנותיו. והייתה ואמינה לומר שלמרות שאין שיעור תבילה אלא בשעת תבילה, כותבת התורה בדם עד שיהיה בדם שיעור תבילה מעיקר בשעת קבלתו בכלי. ואיזה מן אדם, מאדם שאמור בעניין שאיזה ממנו תבילה ראשונה, יחזור ויתבול אצבעו ויזה את כל ההזעות ולא יזה בשיריים שבאצבעו. וכדי רבי אלעזר דאמר, שיריים שבאצבע פסולין. אמר רבין ברבדה לרב תלמידך, אמר שרב אמרה מקשה על רבי אלעזר ממה שנאמר במשנה. היה מזה מדם החטאות הפנימיות וניצה הזעה מידו על הבגד, עד שלא איזה טעון כיבוס, משאיזה אין טעון כיבוס. ובפשוטו הכוונה שעד שלא גמר מלהזות טעון כיבוס, ואף אם ניטז על הבגד מהשיריים שבאצבעו, הרי שהשיריים כשרים. דחתה הגמרא שהכוונה עד שלא יצאה ההזעה מידו טעון כיבוס, משיצאה ההזעה מתחת ידו, אין טעון כיבוס כיוון שהם שיריים ופסולים. הקשה הבאי ממה ששנינו במשנה לגבי דם פרה אדומה. נאמר במשנה גמר מלהזות שבע הזעות שמזה באר המשחה באר הזיתים, מקנח ידו בגופה של פרה, כיוון שגם דמה טעון שריפה. דכתיב את אורה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרוף, משמע שאם לא גמר אינו מקנח באצבעו בין הזעה להזעה, הרי לנו שהשיריים שבאצבעו אינם פסולים. דחתה הגמרא שאחר שגמר מקנח ידו בגופה של פרה, משום שצריך לשרוף את הדם, אבל כשלא גמר אינו מקנח אלא אצבעו, ואינו מקנחה בגופה של פרה, כיוון שידבקו בו באצבעו הנימין, השערות של הפרה. ופירש אביי שמקנח בשפת המזרק, כדכתיב לגבי כלי שרת כיפורי זהב, על שם שמקנחים בו אצבעם. אמרה המשנה ניתז על האור עד שלא הופשט האור, אינו טעון כיבוס, דבעינן ראוי לקבלת תומה בלא חיסרון מלאכה. משהופשט, כל זמן שלא נתקן להיות כלי לרב יהודה טעון כיבוס. לרבי אלעזר אינו טעון כיבוס, דבעינן דבר המקבל תומה שאינו מחוסר אפילו מחשבה. אין צריך לחבס אלא את מקום הדם ולא כל הבגד, ודבר שהוא ראוי לקבלת תומה, אף שמחוסר מחשבה כיוון שאינו מחוסר מעשה, והראוי לכיבוס אחד בגד, אחד שק, אחד האור, טעונים כיבוס. אילו דברים שטעונים מקום קדוש בעזרה לעשות זאת. הכיבוס, שבירת כלי חרס שבישלו בהם את החטאת, מריקה ושטיפה בכלי שרת. זהו חומר בחטאת, יש את החומרה בחטאת משאר קודשי קודשים. תנו רבנן לרב יהודה, מה שנאמר בפסוק אשר איזה עליה תחבס, לרבות אור משהופשט, בגד למעט אור שלא הופשט, ודורשים, מה בגד ראוי לקבלת תומה, שכל ששמו בגד ראוי לקבלת תומה, אם חישב עליו להיות כלי, אף כל שראוי לקבלת תומה, ומכל מקום להתרבה אור לאחר שהופשט, כיוון שאם חישב עליו לעשות ממנו דבר הראוי, הוא ראוי כמות שהוא, אבל קודם שהופשט אינו ראוי לכלי. לרבי אלעזר, מה שנאמר בפסוק אשר איזה עליו תחבס, לרבות שק מנוצה של איזים וכל מיני בגדים. ואין צריך דווקא בגד של צמר ופשטים, בגד שאמרה התורה למעט דבר שאינו מקבל תומה, כגון אור משהופשט מיד בלא שום תיקון, דבעינן בגד כאין בגד האמור בשרצים שהוא מקבל תומה, ואינו מחוסר מחשבה. במה שמבואר בברייתא של רבי יהודה, די בבגד שראוי לקבלת תומה, ולרבי אלעזר דווקא בגד המקבל תומה, היינו באופנים הללו. לאביי במטלית פחותה משלוש על שלוש אצבעות שהיא ראויה לקבלת תומה, שאם יחשוב עליה לתקן חלוקו, ואילו לרבה ללישנה קמה, בבגד גדול שחשב מתחילתו לצעירו במעשה רוקם, שכל זמן שלא צעירו אינו מקבל תומה, והוא ראוי לקבלת תומה אם יבטל את מחשבתו הראשונה. לרבה ללישנה בתרה, מדובר בעוצבה, שטיח לאכילה ולשכיבה, ורובן עשויים מעור ומיעוטן מבגד, שבסתם מקבל תומה כיוון שאינו צריך קיצוע, אינו צריך עיבוד, אבל אם חשב מתחילה לקצעו, אינו מקבל תומה עד שיקצע, כדאמר רב שמעון בן מננסיה, והוא ראוי לקבלת תומה אם יבטל את מחשבתו. המקור למה ששנינו במשנתנו שאין צריך לחבס אלא את מקום אדם, שנינו בברייתא מדכתיב הפסוק אשר איזה, דהיינו מקום אדם. ומה ששנינו שצריך דבר שהוא ראוי לקבל תומה, סתמה המשנה כדעת רב יהודה, ומה ששנינו שצריך ראוי לקיבוס, בא למעט כלי שאין מחפשים אותו אלא גורדו, כגון כלי עץ. ממה ששנינו במשנה שאור טעון קיבוס מוכח ששייך קיבוס בעור. מאידך, נאמר לגבי שבת, שאם היה על קר של בגד לשלשת, שזה צועה או גיעול של רוק, מקנחו בסמרטוט ואינו נותן עליו מים כיוון שהוא קיבוס, ואסור משום מלבן. אבל אם הוא קר של אור, נותן עליו מים עד שיחלה, הרי שאין קיבוס בעור. אביי מסביר שזה מחלוקת הנעים שנאמר לגבי דם חטאת הבגד ועסק מחפשו, הכלי מגררו, האור לחכמים מגררו ולאחרים מחפשו. הרי שיש מחלוקת אם שייך בעור קיבוס, ואם כן, מה שאמר רב חייא ברש"י, שפעמים רבות היה משכשך נעליו במים בשבת לפני רב, היינו כדעת חכמים שאין קיבוס בעור. לרבה יש להוכיח מן הפסוק שאור הוא בר קיבוס, דכתיב הבגד או השתי או הערב או האור, אשר תחבס. בתחילה הוא מפרש שהפסוק מדבר רק באור רך, ובכך מדברת משנתנו כדברי הכל, ומחלוקת התנאים זה לגבי אור קשה. ומה שאמר רב חייא ברש"י, באור קשה ועליבא דחכמים, לאחר מכן פרש רבה, שהפסוק מדבר אפילו באור קשה, אור שלוק וקשה שבאים ממדינת הים, והצרת פורחת בגופו ומחלחלת ועושה אותו רך. אלא שעדיין קשה לרבה, הרי במשנה במסכת שבת מדובר בקרים רכים, שהרי עושים אותם כך שיהיה נוח לשכב עליהם, ונאמר שאין בהם קיבוס. למסקנה פירש רבה, שכל קיבוס שאין בו קיסקוס, דהיינו שפשוף מצידו האחד של העור על צידו השני, כדרך המחבסים, לא נקרא קיבוס. ורב חייא בר אשי שלא התיר לעצמו אלא שכשוך ולא קיסקוס, מדבר ברקים ולכולי אלמה, או בקשים וכשיטת אחרים. אבל בגד אין נותנים עליו מים מפני ששריעתו זהו קיבוסו, כדי אמר רבה, אם זרק סודר למים בשבת חייב משום קיבוס. עוד אמר רבה, אם זרק פשטן למים חייב משום לישה, מפני שמוציא רירין ונדבקים יחד, אבל חיטים וסעורים אינם מוציאים רירים, ועורות אף שמוציאים רירים לא שייך בדיבוקם לישה. דרש רבה מותר לחבס מנעל בשבת, לאחר שנתיישב המתורגמן, יקשה לו רב פאפה, הרי רב חייא ברש"י לא התיר אל השכשוך. חזר רבה מדבריו ואמר למתרגם, עמוד ואשמע לרבים שאני חוזר בי ממה שדרשתי. אלא כך אמרו, שכשוך מותר וקיבוס אסור. המקור למה ששנינו במשנה שקיבוס ושבירת כלי חרס ומריקה ושטיפה נעשים במקום קדוש, קיבוס אומרת הגמרא דכתיב, תחובס במקום קדוש, שבירת כלי חרס דכתיב אחרי הקיבוס, וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר. מריקה ושטיפה דכתיב אחרי שבירת כלי חרס, ואם בכלי נחושת בושלה, ומורק ושותף במים. זהו השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול, ונשלים את פרק השינון והחזרה על ידי מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, כשהעביר כלי ובו חטאת מעל התנור שיש בו שרץ, האם נטמעו ומדוע? והתשובה היא, לרבי עקיבא נטמעו לחכמים תאורים ומחלוקתם אם גוזרים שמה יניחו בתוך התנור. שאלה שנייה, איכן מודה רבי עקיבא ומדוע? והתשובה בהזעה, משום שכיוון שיצא מידו, שוב אין בידו להכניסה לתנור. שאלה שלישית, מניין נלמד שחטאת פסולה, אין דמה טעון כיבוס? והתשובה, שנאמר מדמה, מדם כשירה ולא מדם פסולה. שאלה רביעית, מה הדין כשהייתה לשעת הכושר ונטמעה ומניין? והתשובה, לרבי יעקב דמה טעון כיבוס ולרבי שמעון אינו טעון כיבוס, שנאמר, יאכל אותה למעט אף את זו. שאלה חמישית, מה נלמד מהמילים וטבל ובדם? והתשובה, וטבל ולא שיספג בדם, עד שיהיה בדם שיעור טבילה מתחילה. שאלה שישית, מדוע אינו יכול לקנח אצבעו בין ההזעות בפרה? אומר רשי, משום שאינו יכול בין כל הזעה והזעה לרדת מהר המשחה, מהר הזיתים ולקנח בפרה, ועוד שני הסקן, ידבקו נימים שערות מן הפרה באצבעו וגנאי לעשות בהם הזעה. שאלה שביעית, מה הדין אם ניתז אדם על האור אחר שהופשט ומדוע? והתשובה, לרבי יהודה טעון כיבוס, כי ראוי לקבל טומאה אם יחשוב להשתמש בו כמות שהוא, ולרבי אלעזר אינו טעון כיבוס לפי שעדיין מחוסר מחשבה. שאלה אחרונה, איזה בגד הוא שראוי לקבל טומאה ועדיין אינו מקבל? והתשובה, לאביי מטלית פחותה מג' על ג' אצבעות שראויה אם יחד אותה לתקן חלוקו, ולרבה מדובר בבגד שחשב ללובשו רק אחר שיעשה בו צורה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף צדי דלת במסכת זבחים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, היי במנחם אף תפשינה אינחת, עיקר וטורף העניין ולימוד דפינו היומי, הלא הוא הדף 95 במסכת זבחים, דף צדי היי. שימו לב החי וראי, את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף צדי ג' עמוד ב'. מן המשנה המצויה טוב שורות לפני סוף הדף, 17 שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים, ניתז על האור עד שלא הופשט, אינו טעון כיבוס. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. משנתנו דנה באיזה אופנים אור שניתז עליו דם חטאת חייב בכיבוס. אומרת המשנה, ניתז מדם חטאת על האור, עד שלא הופשט מהבהמה, אינו טעון כיבוס. והטעם, משום שצריך שיהיה הבגד ראוי לקבל טומאה בלא חסרון מלאכה, וקודם שהופשט חסרה לו מלאכת הפשטה. אבל אם ניתז על האור משהופשט, אף שעדיין לא נתקן להיות בגד, מאחר ועדיין מחוסר מחשבה הוא, דהיינו שחסר מחשבה מה ישתמש בו, טעון כיבוס. דברי רבי יהודה, רבי אלעזר אומר, אף משהופשט האור אינו טעון כיבוס, משום שעדיין מחוסר מחשבה הוא. ממשיכה המשנה לבאר דינים נוספים בפרטי הבגד הטעון כיבוס. דם שניתז על מקום אחד בבגד אינו טעון כיבוס, אלא מקום הדם. אבל המקום שלא ניתז עליו דם אינו טעון כיבוס. וכן אין טעון כיבוס, אלא דבר שהוא ראוי לקבל טומאה. ואם אינו ראוי לקבל טומאה, אינו טעון כיבוס. ואף על פי שהבגד מחוסר מחשבה, ובלבד שלא יהיה מחוסר מלאכה. ומוסיף רשי, שרבי סתם במשנה הזו כשיטת רבי יהודה להיל, שאף אור המחוסר מחשבה, אם אינו מחוסר מעשה וראוי לקבל טומאה, טעון כיבוס. וצריך שהבגד יהיה ראוי לכיבוס. והגמרא תבאר מה כוונת התנא למעט בזה. ממשיכה המשנה לבאר, אחד בין דם שניתז על הבגד ואחד השק ואחד האור, ובין דם הניתז על שק אור, טעונים כיבוס. מבאר את המשנה, איכן מחפשים בגד שניתז עליו דם חטאת, והכיבוס צריך שיהיה במקום קדוש, דהיינו באזרה. והמשנה נוקטת את לשון הכתוב, תחבס במקום קדוש. וכן שבירת כלי חרס שבישל בחטאת וצריך לשוברו מחמת הבשר שנותר בדפנותיו, מקום שבירתו הוא גם במקום קדוש. וכן מריקה ושטיפה בכלי נחושת שבישל בחטאת וצריך להכשירו מהביליות שבו, מקום מריקתו ושטיפתו הוא גם כן במקום קדוש. מסיים את המשנה, זה דין כיבוס בגד שניתז עליו דם חטאת, חומר בחטאת מקודשי קודשים, הוא דין חמור הנוהג רק בחטאת ולא בשאר קודשי קודשים, מאחר ודם של שאר קודשי קודשים שניתז על הבגד אינו טעון כיבוס. ראי המשנה שלנו בדף צדי ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הביאה המשנה מחלוקת תנאים, האם הבגד שניתז עליו דם חטאת צריך שיהיה מקבל טומאה או שיהיה ראוי לקבל טומאה. מבארת הגמרא את טעמי מחלוקתם ומבררת מן הנמילים, איכן למדנו את הדברים הללו. משיבה הגמרא, דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אמר בתורה בספר ויקרא פרק ו' פסוק ח', אשר איזה מדמה על הבגד, אשר איזה עליה תחבס במקום קדוש. אין לי ללמוד אלא שבגד שניתז עליו דם חטא טעון כיבוס, מניין לרבות שגם אור משאופשת אף שעדיין אינו בגד וניתז עליו דם חטא שטעון כיבוס. תלמוד לומר מלמדנו הפסוק, אשר איזה עליה תחבס, שגם אור לאחר שאופשת אם ניתז עליו מדם חטא טעון כיבוס. ממשיכה הברייתא לברר, יכול להייתי לפרש שאני מרבה גם אור עד שלא הופשט, שאם ניתז עליו דם חטא תהיה טעון כיבוס. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בגד לומר, מה בגד הראוי לקבל טומאה, שאין לך בגד קטן ששמו בגד שאינו ראוי לקבל טומאה, אף כל הראוי לקבל טומאה, ועור משהופשט ראוי לקבל טומאה אם חשב עליו להשתמש בו לשטיח שאינו צריך עיבוד, אבל עור שלא הופשט אינו ראוי לכלי ולכן אינו טעון כיבוס. אלו הם דברי רבי יהודה. רבי אלעזר אומר שהלימוד מהפסוק הוא כך, נאמר בתורה ואשר איזה מדמה על הבגד, אין לי ללמוד מפסוק זה אלא בגד שעשוי מצמר או פשטן שניתז עליו דם חטאת שטעון כיבוס, כיוון שסתם בגדים שבתורה הם צמר ופשטים. מניין לרבות סק וכל מיני בגדים שאינם מצמר ופשטים, כגון שירים וקלח וסריקין, והם בגדים שעשוי ממשי ומנעורת משי. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בספר ויקרא פרק ו' פסוק ח', אשר איזה עליה תחבס במקום קדוש, שגם דם שניתז על בגדים אלו טעונים כיבוס. וביור הדרשה הוא מזה שהיה לתורה לכתוב אשר איזה עליו, כתבה התורה עליה, משמע שבאה לרבות שאר בגדים. ממשיכה הברייתא, יכול הייתי לומר שאני מרבה אף דם שניתז על אור משעופשת, אף שעדיין לא נתקן להיות כלי. תלמוד לומר למדינו הכתוב, ואשר איזה מדמה על הבגד לומר, מה בגד שנאמר כאן הוא דבר המקבל טומאה? אף כל דבר המקבל טומאה, ואור משעופשת ועדיין לא נתקן להיות כלי אינו מקבל טומאה, ולכן אם ניתז עליו דם חטאת אינו טעון כיבוס. מבררת הגמרא בדף צדי ד', איזה בגד ראוי לקבל טומאה ואינו מקבלה? מהי בעיניי ובמה נחלקו? כלומר, איכן מצינו בגד שהוא ראוי לקבל טומאה ועדיין אינו מקבלה, שבזה נחלקו רבי יהודה ורבי אלעזר אם טעון כיבוס או לא? ותוספות בדיבור המתחיל, מהי בעיניי ומבארים שהרי גם רבי יהודה סובר שגם בגד שראוי לקבל טומאה טעון כיבוס, והוא למד שכך מדובר בפסוק, ולכן שואלת הגמרא איזה בגד הוא זה שהוא ראוי לקבל טומאה ואינו מקבל. משיבה הגמרא, אמר אביי מטלית פחותה משלוש איקה בעיניו. המחלוקת בין רבי יהודה לרבי אלעזרי בבגד שגודלו פחות משלוש אצבעות על שלוש אצבעות, שאינו מקבל טומאה כיוון שהוא בגד קטן, אבל ראוי הוא לקבל טומאה כמו שיבואר. מנדה אמר ראוי, רבי יהודה שמרבה מהפסוק כל בגד שראוי לקבל טומאה אף שעדיין אינו מקבל טומאה, הנמי ראוי, גם בגד זה ראוי הוא לקבל טומאה וטעון כיבוס. דיבי השיב עלי, שהרי אם ירצה, יחשוב להשתמש בבגד הזה כדי לתקן את חלוקו, ואז יקבל טומאה. ומנדה אמר דבר המקבל טומאה, אבל רבי אלעזר שסובר שרק דבר שכבר מקבל טומאה טעון כיבוס, המי עליו בת קבולי טומאי, בגד זה עדיין אינו מקבל טומאה, ולכן אינו טעון כיבוס. ובביאור מחלוקתם כותב בספר דביר הקודש, שרבי אלעזר ורבי יהודה נחלקו בגדר הבגד שנאמר עליו שטעון כיבוס. לפי רבי אלעזר דינו ככל קבלת טומאה של בגד, ולכן סבר שגם אם הוא חוסר מחשבה, אינו טעון כיבוס כשם שאינו בדין קבלת הטומאה. ורבי יהודה סבר שאין דין כיבוס שווה לדיני קבלת טומאה, אלא הוא דין חדש בדם חטאת שניתז שצריך לחפשו. חידשה התורה שזה רק בדבר שיש לו שם בגד, ולכן די שיהיה ראוי לקבל טומאה, ואף אם הוא מחוסר מחשבה, מכל מקום כבר נקרא עליו שם בגד וטעון כיבוס. רב המבאר שאף בבגד גדול יש אופן שראוי הוא לקבל טומאה ואינו מקבלה. ולא נחלקו האמוראים אילו בדעותיהם, אלא כולם סוברים שרבי יהודה ורבי אלעזר נחלקו על דבר שראוי לקבל טומאה ועדיין אינו מקבל טומאה, אלא שכל אחד מהאמוראים מצא אופן אחר של בגד שהוא ראוי לקבל טומאה ועדיין אינו מקבל טומאה. אם כן, רבא אמר בגד שחישב עליו לצורה איקה בעיניו. המחלוקת בין רבי יהודה לרבי אלעזר היא בבגד גדול שחשב לרקום עליו ציורים שכל זמן שלא רקם עליו אינו מקבל טומאה, ומשום שנחשב הבגד כבגד שלא נשלמה עשייתו שאינו מקבל טומאה. מנדה אמר ראוי, רבי יהודה שמרבה מהפסוק כל בגד שראוי לקבל טומאה אף שעדיין אינו מקבל טומאה, הנמי ראוי, בגד זה ראוי הוא לקבל טומאה וטעון כיבוס. דיבי, מבטל למחשבתי, שהרי יכול לבטל מחשבתו שחשב להוסיף עליו ציורי רקם ורקמה ויהיה כלי גמור לקבל טומאה. ומה ששנינו שאין מחשבה מוציאה בגד מדי קבלת טומאה, זה רק לעניין להוציא מתורת טומאה שכבר יש לה בגד, כי מי שירדו לטומאתם במחשבה, אין מחשבה חוזרת ומוציאתם. אבל להוריד את הבגד לטומאה, שנינו במסכת כלים, כל הכלים יורדים לידי טומאתם במחשבה, ולכן יכול על ידי מחשבתו לגרום לבגד, שיהיה ראוי לקבל טומאה. מנדה אמר דבר המקבל טומאה, לרבי אלעזר שסובר שרק דבר שכבר מקבל טומאה טעון כיבוס, אין בגד זה טעון כיבוס, משום דאשתמי עליו בת קבולי טומאי. כל זמן שלא ביטל מחשבתו, אינו מקבל טומאה. מביאה הגמרא אופן נוסף בשם רבא, כיצד ייתכן בגד שראוי לקבל טומאה ואינו מקבלה. רבא אמר, עוצבא דהשיב עלי לקצעה איכא בעיניו. המחלוקת בין רבי יהודה לרבי אלעזר היא בשטיח שעומד לשכב עליו או לאכול עליו, שחשב לעגלו ולייפותו, ושטיח זה ראוי לקבל טומאה גם בלא הקיצוע. אלא שמחמת שחשב לקצעו אינו מקבל טומאה עד שיקצענו, ובזה נחלקו. מנדה אמר ראוי, רבי יהודה שמרבה מהפסוק כל בגד שראוי לקבל טומאה אף שעדיין אינו מקבל טומאה, ענה מראויה. שטיח זה ראוי לקבלת טומאה, שהרי יכול לבטל מחשבתו שחשב לקצעה, ולכן טעון כיבוס. ומנדה אמר דבר המקבל טומאה, אבל רבי אלעזר שסובר שרק דבר שכבר מקבל טומאה טעון כיבוס, הלאו מקבל טומאה דמיקץ עלי. שטיח זה אינו מקבל טומאה עד שיקציע אותו ויהיה כלי גמור, ולכן לפני הקיצוע אינו טעון כיבוס. מביאה הגמרא ראיה לדברי רבא שעוצבא שחשב עליה לקוצעה אינה מקבלת טומאה עד שיקצענה. והתניא כך שנינו בברייתא, רבי שמעון בן מנסיה אומר, עוצבא שטיח שחישב עליה לקוצעה לעגלו וליפותו טהורה עד שיקציענה. הרי מבואר כדברי רבא ששטיח שחשב עליה לקוצעה לעגלה וליפותה אינה מקבלת טומאה רק לאחר שיקציענה או עד שיבטל את מחשבתו. אומרת הגמרא שנינו במשנה אין טעון כיבוס אלא מקום אדם. מבארת הגמרא מאיכן נלמד הדין הזה ושואלת מנה הנמילים מאיכן למדנו דברים אילו. משיבה הגמרא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא, יכול הייתי לומר שאם ניתז על מקצת בגד יהיה כל הבגד טעון כיבוס. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב אשר איזה עליה תחבס במקום קדוש, לא אמרתי לך שטעון כיבוס אלא במקום שניתז עליו דם בלבד. מוכיחה הגמרא שסתה מתנה כשיטת רבי יהודה. שנינו במשנה ודבר שהוא ראוי לקבל טומאה. מדייקת הגמרא מלשון התנא שאמר ודבר שהוא ראוי לקבל טומאה, סתמה כרבי יהודה. רבי שכתב את המשניות סתם כשיטת רבי יהודה הסובר, שגם עור המחוסר מחשבה אם אינו מחוסר מעשה טעון כיבוס, והיינו שחובת כיבוס היא על בגד הראוי לקבל טומאה אף שעדיין חסרה לו מחשבה ואינו מקבל טומאה. ועוד שנינו במשנה שצריך שיהיה הדבר שניתז עליו אדם ראוי לכיבוס. אומרת הגמרא כוונת התנא למהותי כלי, כגון כלי עץ וכלי מתכת שאם ניתז עליהם דם חטאת אינם טעונים כיבוס, משום דבר גרידאו, אפשר לגרד את הדם מעל הכלי. ומשמע שכשם שבגד שניתז עליו דם חטאת טעון כיבוס, כך כלי טעון גירוד ויצטרך לגרדו דווקא בעזרה, כך אומר השפת אמת. שנינו במשנה אחד הבגד ואחד השק ואחד האור טעונים כיבוס. מבררת הגמרא אם אפשר לחבס אור. תמאה הגמרא לממרא אם ניתן לומר דאור בר כיבוסו? הרמינו, וקשה ממה ששנינו במשנה במסכת שבת דף קוף מבית עמוד בית בעניין איסור כיבוס בשבת. נאמר שם, הייתה עליו לשלשת, נפל על קר של בגד, גיעול של רוק או צועה, ותוסות מביא מספר הערוך שלשלשת זה צועה של תרנגולים. אם כן, אם נפל על קר של בגד לשלשת, מקנחה בסמרטוט בשבת ואינו נותן עליה מים לנקותה ולאווירה, מפני שהוא מחבס, וכיבוס אב מלאכה, הוא דהיינו מלבן. כך לשיטת רשי, והרמב״ם בהלכות שבת פרק ת' הלכה י' כותב שכיבוס זה תולדת מלבן. ואם הייתה לשלשת זו על קר של עור, נותן עליה מים עד שתכלה, שוטף אותה במים עד שתתנקה, ומזה שמותר לשפוך עליה מים מבואר שאין כיבוס בעור. מתרץ את הגמרא, אמר רבי לא קשיא, אין סתירה בין המשנה במסכת שבת לבין משנתנו הרבנן האחרים. מה ששנינו במשנתנו ששייך כיבוס בעור זה כשיטת אחרים, והוא רבי מאיר שסוברים ששייך כיבוס באור, והמשנה במסכת שבת שסברה שלא שייך כיבוס באור, זה כשיטת רבנן הסוברים שלא שייך כיבוס באור. ומביאה הגמרא איכן נחלקו בזה רבנן ואחרים. דתניא שנינו בברייתא, הבגד והשק שניתז עליהם דם חטאת מחבסו, והכלי והעור שניתז עליהם דם חטאת מגררו, ואינו מחבס את העור כיוון שלא שייך בו כיבוס. אחרים אומרים, הבגד והשק והעור שניתז עליהם דם חטאת מחבסו, והכלי מגררו. מבארת הגמרא מעשה לפי המחלוקת הזו. כמה נזלה כשיטת מי הולך, הדה אמר מה שאמר רפחיה ברשי, זימנין סגין אבי כהמין הקמי דרב, זמנים רבים הייתי עומד לפני רב לשמשו, ושחשיך אלי מסנה במאיה, והייתי משחשך את נעליו במים לנקותם בשבת. כמן? כרבנן? ודאי עשה זאת, משום שסובר כשיטת רבנן הסוברים שלא שייך כיבוס באור, ולכן שחשך את אור הנעליים במים בשבת. דוחה רבה את תירוץ הבא אלהל ומתרץ באופן אחר. שואלת הגמרא, אמר רבה ומיקה למאן דאמר אור לאו בר כיבוס הוא? האם יש מי שסובר שלא שייך כיבוס באור והכתיב? נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י"ג פסוק נ"ח לעניין כיבוס בגד שהיה בו נגע צרעת, והבגד או השתי או הערב, או כל כלי האור אשר תחבס. הנה לנו ששייך כיבוס באור, וחוזרת קושיית הגמרא מהמשנה במסכת שבת ששנינו בה, שלא שייך כיבוס באור. מתרץ את הגמרא אלא אמר רבה, קרא ומתניתין ברקין. הפסוק שנאמר לגבי כיבוס בגד מאור שהיה בו צרעת, וכן משנתנו שמבואר בה ששייך כיבוס באור, מדברים באורות רכים, שמחמת שהם רכים שייך בהם כיבוס, כי פליגי. המחלוקת ביניהם זה בקשין. המחלוקת של רבנן ואחרים אם שייך כיבוס באור או לא, זה באורות קשים. מבארת הגמרא, והדה אמר רפחיה, מה שאמר רפחיה, זימנין סגין, אבי כאמין, הקמי דרב, ושחשיך אלי מסנה במאיה, והייתי משחשך את נעליו במים לנקותם בשבת. לדברי רבה צריך לומר שמדובר בקשין. בנעליים העשויות מאורות קשים וכרבנן, כשיטת רבנן הסוברים שלא שייך כיבוס באורות קשים, כיוון שבאורות רכים שייך כיבוס לדברי הכל, והיה אסור לו לנקותם במים בשבת. אבל רבה חוזר בו ממה שהעמיד את הפסוק באורות רכים, ואומר את הגמרא, הדר אמר רבה, לאחר מכן חזר בו רבה ואמר, לאו מילתא ידי אמרי, הדבר שאמרתי שהפסוק בפרשת נגעים מדבר באורות רכים, אינו כלום, משום שהאם ניקו נימה לילקרא נעמוד ונעמיד את הפסוק, דחי כתיבן ברקין כתיבן? שהאורות שהוזכרו בפסוק הם רק אורות רכים? מי לא עסקינן? בכלי אכסלגיה? האם לא מדובר גם באורות קשים ושלוקים הבאים ממדינת הים? וגם עליהם כאמר רחמנא ניבאי כיבוס. גם עליהם אמרה התורה שטעונים כיבוס, אם כן מוכח שגם אורות קשים ניתנים לכיבוס. אלא דוחה רבה באופן אחר את הראיה מהפסוק של צרעת, אלא אמר רבה אין להוכיח מדין כיבוס הבגד לאחר שהייתה בו צרעת שאפשר לחבס גם אור קשה, כיוון שבצרעת כיוון דמיגוף הכפרחה, כיוון שפורחת הצרעת מתוך האור עצמו, מחלחלי ומש ולירח. הרי הצרעת מחלחלת לתוך האור, וגם אור שהיה קשה נעשה רך וניתן לכיבוס. אז אומר רשי שלפי תירוצו של רבה, משנתנו מדברת באורות רכים הניתנים לכיבוס, ולכן אור שניתז עליו דם חטאת מחפשו. המחלוקת של רבנן ואחרים זה באורות קשים, כמו שתירץ רבה לי. מקשה רבה על תירוצו. אמר רבה, היא קשיה לי, הקשיה לי. מה שקשה לי כאן הוא זה. קרים וכסתות דרקין נינו. קרים וכסתות, קר זה מה שהוא שוכב עליו, כסת זה מה שהוא מניח תחת מרשותיו. אז קרים וכסתות שהדרך לעשותם רכים כדי שיוכלו לשכב עליהם, והדין נותן שיהיה שייך בהם כיבוס. ותנן, שנינו בדיני כיבוס בשבת, במסכת שבת דף קוף מבית עמוד בית, הייתה על השלשת נתונה על קר של אור, נותן עליה מים לנקותה, עד שתכלה, עד שיתנקה ויכלה הלכלוך, הרי לנו, שאף באורות רכים לא שייך כיבוס, והותר לתת מים על הקר, יעשוי מאור רך. מתרץ את הגמרא אלא אמר רבה, כל כיבוס דלית לקיסקוס, כל כיבוס שאינו משפשף את שני צידי הבגד זה עם זה, לא שמי כיבוס, אינו נחשב כיבוס, ולכן מותר לתת מים על השלשת שעל הקר יעשוי מאור רך, כיוון שאינו משפשף שני צידיו זה עם זה, אלא רק נותן עליו מים. מברר את הגמרא, ולפי זה, הדה אמר רפחיה ברשי, זימנין סגי אינה וכאמין הקמי דרה, ושחשיך אלי מסנה במאיה. זמנים רבים הייתי עומד לפני רב לשמשו, והייתי משכשך את נעליו במים לנקותם בשבת, יש לדייק מדבריו, שכשוך אין, אבל כיבוס לא, שרק שכשוך הנעליים במים מותר בשבת, אבל לא לחפשם על ידי שפשוף. ולדברי רב הנאמר, אי ברקין וכדברי הכל, אם היו הנעליים עשויים מאורות רכים, מה שלא הותר לו לחבס על ידי שפשוף, זה לדברי הכל, משום שגם רבנן מודים לאחרים, ששייך כיבוס באורות רכים, ולכן לא הותר לו לחבס את הנעליים. היא בקשין וכאחרים. אם היו הנעליים עשויים מאורות קשים, נצטרך לומר שמה שלא הותר לו לחבס את הנעליים, אין זה אלא כשיטת אחרים הסוברים שגם באורות קשים שייך כיבוס. ומאחר שלרבנן אורות קשים לא שייך בהם כיבוס. מקשה הגמרא על רבה שאמר שכיבוס בלא קיסקוס אינו כיבוס, יחי, אם אתה אומר שכיבוס שאין בו קיסקוס אינו כיבוס, בגד נמי, גם בבגד נאמר שבלא שמשפשף שני צידיו זה בזה, אינו נחשב כיבוס, ומדוע שנינו במסכת שבת לשלשת הנתונה על גבי בגד מקנחה בסמרטוט ואינו נותן עליה מים? משיבה הגמרא, בגד, שריאתו זהו כיבוסו. שריאת הבגד במים, אף שאינו משפשף שני צידיו, נחשב ככיבוס. ורבה לטעמי, ודבר זה אמר רבה לשיטתו, דאמר רבה, זרק סודר, זרק בגד למים בשבת, אף שלא שפשפו חייב חטאת משום אל הבן, וכן אם זרק זרע פשטן למים בשבת, חייב. מבררת הגמרא את טעמי הדינים שאמר רבה, בישלם הסודר, אבית קיבוס. דברי רבה שאמר שהשורש סודר במים בשבת חייב מובנים, משום שמחבס בכך את הבגד, וחייב משום מלכת מלבן. אלא זרק זרע פשטן, מה היא טעמה? מה שאמר רבה שזורק זרע פשטן למים בשבת חייב, מה טעמו? וכי טעימה משום דמקדח. אם תרצה לומר שחייב מפני שהזרע צומח במים וחייב משום זורע, יחי עם כך שחייב על מה שגרם שהזרע יצמח במים, חיטה וסער אינמי, גם מי שזורק גרעיני חיטים וסעורים למים בשבת, יתחייב. ומדברי רבה משמע שרק הזורק זרע פשטן חייב. משיבה הגמרא, אנך איתלאו רירי, מזערי פשטן יוצא ריר שמדביקם זה לזה, מגרעיני חיטה וסעורה אין ריר יוצא מהם. שואלת הגמרא, יחי אם כן שמתחייב משום שהריר היוצא מהם נדבק? שלחים נמי, גם המניח אורות שאינם מעובדים במים בשבת, יתחייב משום שיוצא מהם ריר. משיבה הגמרא, אתם כאביד לישה, בזורק זרע פשטן למים, כיוון שהרירים היוצאים מהם נדבקים זה לזה, מתחייב משום תולדת לש, אבל ברירים היוצאים מעור ומתדבקים לא שייך לחייב משום תולדת לש. אז ממסקנת הסוגיה לפי פירוש רשי יוצא שרב החייב רק בזורק זרע פשטן ומשום לש, אבל בזורק חיטה וסעורה אין לחייבו. ואילו ברמב״ם ובשולחן ערוך נפסק שהשורך חיטים וסעורים במים חייב משום תולדת זורע. וכותבים הכסף משנה והמגיד משנה שמקור הלכה זו מסוגייתנו. מביאה הגמרא את פסק ההלכה בדין קיבוס מנעל בשבת. דרש רבה מותר לחבס מנעל בשבת. שואלת הגמרא, אמר לרב פאפה לרבה ואמר רב חייא ברשי, זימנין סגינה וכאמינה כמי דירה ושכשיך אליה מסנה במאיה. הייתי משמש לפני רב הרבה פעמים והייתי משכשך את נעליו במים לנקותם בשבת, ויש לדייק מדבריו, שכשוכין אבל קיבוס לא, רק שכשוך הנעליים במים מותר בשבת, אבל לא לחפשם על ידי שפשוף. ולדבריך אתה רבה, מדוע לא הותר לו גם לחבס את הנעליים? מבארת הגמרא שאכן רבה חזר בו. משיבה הגמרא, הדר, לאחר שרב פאפה שאל את רבה את שאלתו, וכי רבה אמורה עלי ודרש, העמיד רבה את המתורגמן שוב, אמורה שהוא מתורגמן העומד לפני החכם הדרשן, החכם לוחש לו בלשון עברית והוא מתרגם לרבים ללשון שהם מבינים. חזר רבה, העמיד את המתורגמן ודרש, דברים שאמרתי לפניכם טעותם בידי ברם, אבל כך אמרו, שכשוך מותר, כיבוס אסור. ולעניין הלכה פוסקים עריף והרמב״ם והראש, אסור לחבס מנעל בשבת, ולא ביירו שרק על ידי קיסקוס אסור, ומשמע מדבריהם שגם בלא קיסקוס אסור. אומרת הגמרא שנינו במשנה, הכיבוס במקום קדוש, שבירת כלי חרס במקום קדוש, מריקה ושטיפה בכלי נחושת במקום קדוש. לברר את הגמרא מנה הנימי למיכן למדנו שכיבוס הבגד הוא במקום קדוש. משיבה הגמרא, דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק, ואשר איזה מדמה על הבגד, אשר איזה עליה, תחבס במקום קדוש. מכאן למידים שכיבוס הבגד הוא במקום קדוש. שבירת כלי חרס ששנינו במשנה שטעון מקום קדוש מניין? תלמוד לומר, מלמדינו הכתוב, וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר. ופסוק זה נכתב לאחר דין כיבוס, ולמידים שכשם שכיבוס הבגד הוא במקום קדוש, כך שבירת כלי חרס הוא במקום קדוש. מריקה ושטיפה בכלי נחושת ששנינו במשנה שטעון מקום קדוש מניין? משיבה הגמרא, תלמוד לומר, מלמדינו הכתוב, ואם בכלי נחושת בושלה ומורק ושותף במים. וגם פסוק זה נכתב לאחר הפסוק של כיבוס, לומר שהמריקה והשטיפה במקום קדוש כמקום הכיבוס של הבגד. סיימה המשנה ואמרה, זה חומר בחטאת מקודשי קודשים. מבררת הגמרא, האם אין דינים נוספים בחטאת שאינם בקודשי קודשים? שואלת הגמרא, ותולקה, האם אין עוד דינים שישנם בקורבן חטאת שאינם בשאר קודשי קודשים? והאיקה, הרי יש שנכנס דמה לפנים, הרי יש חומר בחטאת שדמה נזרק בהיכל על הפרוכת ומזבח הזהב, ואילו שאר הקודשים דמם נזרק על המזבח החיצון ואינו נכנס להיכל. משיבה הגמרא, משנתנו מדברת בחטאות החיצונות שדמם אינו נכנס לפנים. שואלת הגמרא, חיצונות נמי, אם נכנס דמה לפנים פסולה? הרי אף בחטאות החיצונות יש חומר משאר קודשי קודשים, שאם נכנס דם חטאת החיצונה להיכל פסולה, ואילו שאר דמים של קודשי קודשים שנכנסו להיכל כשרים. משיבה הגמרא, משנתנו סוברת כרבי עקיבא, דאמר לעיל בדף פ"א עמוד ב', כל הדמים של כל הקורבנות שנכנסו להיכל לכפר פסולין, ואין בזה חומר בחטאת על שאר הקודשים. שואלת הגמרא שוב, הרי יש חומר בחטאות שאין בקודשי קודשים שכן מחפרין על חייבי קריטות, על עבירות שחייבים עליהם במזיד קראת, ומכל מקום חיוב קורבן חטאת אינו אלא על שוגג, ושאר קודשים אינם מחפרים על חיובי וחייבי קריטות. משיבה הגמרא, משנתנו מדברת בחטאת דשמיעת הכל, וקורבן חטאת שמביא אדם שנשבע שאינו יודע עדות לחברו, והוא כן יודע, והחטאת הזו אינה מחפרת על אבון קרת. ממשיכה הגמרא לשאול, הרי יש חומר בחטאת שכן טעונה ארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח, ואילו שאר הקורבנות אינם טעונים אלא שתי מתנות. משיבה הגמרא, משנתנו סוברת כרבי ישמעאל, דאמר לאל בדף נ"ג עמוד ב', כל דמים טעונין ארבע מתנות, ואין בזה חומר בחטאת על שאר הקורבנות. שואלת הגמרא, אף לרבי ישמעאל יש חומר שדם חטאת ניתן על ארבע קרנות, ואילו דם של שאר קורבנות ניתן רק על שתי קרנות? דוחה הגמרא ואומרת, ולטעמך לשיטתך ששאלת, האיק הקרן, הרי יש חומרה נוספת בחטאת שדמה ניתן על קרנות המזבח למעלה, ושאר דמים ניתנים למטה מחוט הסקרה, ועוד הבדל וחומרה שיש בחטאת משאר הקודשים, האיק האצבע, יש חומרה נוספת בחטאת שמתן דמה ניתן באצבע על קרן המזבח, ושאר קודשים ניתנים בזריקה מכלי למזבח. ועוד האיק החודה, יש חומרה נוספת בחטאת שדמה ניתן על חודו של קרן המזבח. מה שאין כן בשאר דמים, אלא ודאי שאין להקשות שהיה לתנה לשנות חומרות נוספות שיש בחטאת משאר קודשים, כיוון שחד מטרי תלת החומרי נקת. התנה הביא רק חומרה אחת מתוך שניים שלושה חומרות שיש בחטאת שאין בשאר קודשים. וחיית החי וראי וחיית מוראי ורבותיי, הגענו למשנה בדף צדידה לתמוד ב'. משנתנו עוסקת בדיני תומה ותארה, אשר כדי לבערם נקדים כמה דינים. א', אין כלי תמה, אלא אם כן הוא שלם ודרך בני אדם להשתמש בו כמות שהוא, ולא כאשר נשבר ונעשה שבר כלי שאין דרך בני אדם להשתמש בו עוד. ובעניין גודל הנקף שעל ידו נתהר כלי חרס מתומתו, אומר רב במסכת שבת דף צדיה עמוד ב', שיש בזה חמישה חילוקים. הנקב הקטן ביותר הוא כמוציא משקה, היינו שניקב הכלי בנקב שעל ידו אם יוכנסו משקים בכלי, ייצאו ממנו טיפה אחר טיפה, נקב זה אינו מתאר את הכלי מתומתו. ב', למעלה ממנו הוא נקב ככונס משקה, והיינו, כאשר יש בכלי נקב שעל ידו אם יונח הכלי בתוך כלי גדול ממנו המלא במשקים, ייכנסו המשקים מבעד לנקב שבכלי הקטן לתוך הכלי. נקב זה כן מתאר כלי חרס אשר מיוחד להשתמש בו במשקים, ואינו מתאר כלי חרס המיוחד להשתמש בו למאכלים. ג' למעלה ממנו זה נקב כשורש קטן, ויש בו חילוק דין שלא בדיני תומה ותארה. ד' למעלה ממנו זה נקב כזית, והוא מתאר אף כלי חרס העומד למאכלים, אלא אם כן יחדו אותו בעליו מעטה לשמור בו רימונים, שאז יהיה הכלי ראוי לקבל תומה מכאן ואילך. היי, נקב כרימון מתאר את הכלי לחלוטין. עוד דין שנאמר לפני שנלמד את המשנה בדף צדידה לתמוד ב', אין בגד ראוי לקבל תומת מגע, אלא אם כן יש בו לכל הפחות שיעור של שלוש אצבעות אורך על שלוש אצבעות רוחב, וגם אם כבר קיבל תומה בזמן שהיה בו שיעור להתאמה, אם נקרא ואין בכל קרע שלוש על שלוש אצבעות, נתארו הקרעים מתומתם. ועוד דין, גם כאשר אין הבגד קרוע מצד לצד אלא נקרא מצידו האחד עד לרוב אורכו רוחבו ונשאר מחובר במיעוטו מצידו השני, נידון הבגד כאילו נקרא מצד אל צד ונתהר מתומתו. כך אומרת המשנה בדף צדידה לתמוד ב', בגד שניתז עליו דם חטאת והרי הוא טעון קיבוץ שיצא חוץ לכלאים, חוץ למקום הקדוש בקדושת העזרה, נכנס, מוכנס הבגד שוב אל תוך העזרה, ומחפשו במקום קדוש בתוך העזרה. כמו ששנינו במשנה הקודמת שקיבוס הבגד שניתז עליו מדם החטאת הוא דווקא במקום קדוש. ואם נטמע הבגד בהיותו חוץ לכלאים, ומעטה אי אפשר להכניסו אל תוך העזרה, שרי אסור להכניס תומה אל הקודש, כיצד יעשה ויקיים מצוות קיבוס בעזרה? אומרת המשנה קוראו, קורע אותו תחילה, ועל ידי זה נטהר הבגד מתומתו שהייתה עליו. ואחר כך נכנס, מוכנס הבגד שוב אל מקום הקודש, ומחבסו במקום קדוש בתוך העזרה. מביאה המשנה דין נוסף מעין מה שאמרה ברישה. כלי חרס שנתבשל בו בשר חטאת והרי הוא טעון שבירה, שיצא חוץ לכלאים, חוץ למקום קדוש בקדושת העזרה, נכנס, מוכנס כלי החרס שוב אל מקום הקודש, ושוברו במקום קדוש, כמו ששנינו במשנה הקודמת, ששבירת כלי חרס שנתבשל בו בשר חטאת, נעשה דווקא במקום קדוש. ואם נטמע הכלי ביותו חוץ לכלאים, ומעטה אי אפשר להכניסו אל תוך העזרה, כי הרי אסור להכניס תומה אל הקודש, כיצד יעשה ויקיים מצוות שבירה בעזרה? אומר התנה נוקבו, נוקב אותו תחילה, נקב המתהרו מידי תומתו, ואחר כך נכנס, אחר כך מוכנס כלי החרס שוב אל מקום הקודש, ושוברו במקום קדוש. ועוד דין מביאה המשנה, מעין הדינים הקודמים. כלי נחושת שנתבשל בו בשר חטאת, והרי הוא טעון מריקה ושטיפה שיצא חוץ לכלאים. הכלי יצא חוץ למקום הקדוש בקדושת העזרה, נכנס, מוכנס כלי הנחושת שוב אל מקום הקודש, ומורכו ושוטפו במקום קדוש. כמו ששנינו במשנה הקודמת שמריקת ושטיפת כלי נחושת שנתבשל בו בשר חטאת, נעשה דווקא במקום קדוש. ואם נטמע הכלי ביותו חוץ לכלאים ומעטה, אי אפשר להכניסו אל תוך העזרה, שהרי אסור להכניס תומה אל הקודש, כיצד יעשה ויקיים מצוות מריקה ושטיפה בעזרה? אומר התנא פוחתו, נוקב אותו תחילה בנקב גדול, ועל ידי זה נטהר הכלי מתומתו שהייתה עליו, ואחר כך נכנס, אחר כך מוכנס כלי הנחושת שוב אל מקום הקודש, ומורכו ושוטפו במקום קדוש. זוהי המשנה שלנו בדף צדיד על את עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה רבינה על הדין השנוי במשנה שבגד שניטז עליו דם חטאת ויצא חוץ לכלאים ונטמע, יקרענו קודם להכנסתו לעזרה וכיבוסו בתוכה. מתקיף לרבינה, מקשה רבינה, איך ייתכן לומר על בגד הטעון כיבוס קוראו שיקרענו ואחר כך יחבסנו, והרי בגד אמר רחמנה, בגד אמרה התורה שדין הכיבוס הוא במה ששמו בגד, כמו שנאמר, ואשר איזה מדמה על הבגד אשר איזה עליה תחבס במקום קדוש, ובגד זה שנקרא לאו בגד הוא, אין שם בגד עליו, ושוב אין מצווה לחבסו. מתרץ את הגמרא, אכן כוונת המשנה דמשייר בי כדי מעפורת, שאינו קורע את הבגד מצד לצד, אלא קורע מצידו האחד את רוב אורכו או רוחבו, ומניח את חלקי הבגד מחוברים במיעוטה מהצד השני, ובזה יתהר הבגד מתומתו, וישייר בצידו השני של הבגד שלא נקרא כשיעור מעפורת. מעפורת זה סודר, שהוא שיעור חשוב שמחמתו יישאר שם בגד עליו ויהיה ראוי למצוות כיבוס. מבקשת הגמרא לדחות את העמדת דין המשנה באופן שמשייר בחלק הבגד שלא נקרא כדי מעפורת, ומקשה הגמרא, איני, האם אפשר להעמיד כך את דין המשנה? ואמר רבונה, הרי רבונה אמר בעניין תלית שקרא את רובה, לא שאנו לא נשנה הדין הזה שתלית שקרה רובה, הרי כאילו נקרא מצד אל צד ונתהרה, אלא באופן שלא שייר בה במיעוטה שלא נקרא כדי מעפורת, כשיעור סודר. אבל אם שייר בה במיעוטה שלא נקרא כדי מעפורת, חיבור אבי גורם השיעור הזה שיחשב הבגד כמחובר ולא יתהר. ואם כן, איך אמרת לפרש את משנתנו שמשייר בבגד כשיעור מעפורת, והרי באופן זה נשאר הבגד בתאומתו ולא הועילה הקריה להתיר את הכנסתו לעזרה? מתרץ את הגמרא מדי רבננו, מה שאמר רבונה שאם שייר בבגד כדי מעפורת נשאר הבגד תמה, אין זה אלא מגזירת חכמים שחששו שאם נטהר את הבגד גם כאשר שייר בו כדי מעפורת יבוא הבעלים שלא לקרוע את רובו. אבל מדין תורה, אם קרא את רוב הבגד הרי הוא טהור, ובבגד זה שמצווה מן התורה לחפשו במקום קדוש בעוד שם בגד עליו, לא העמידו חכמים את דבריהם והתירו לו להכניסו לעזרה אחרי שקרא רובו אף על פי ששייר בו כדי מעפורת. אומרת הגמרא, שנינו במשנתנו כלי חרס שיצא חוץ לכלאים ונטמע, נוקבו, עושה בו נקב ונכנס ושוברו במקום קדוש. מקשה הגמרא על דין המשנה, איך אנחנו אומרים שינקב מתחילה את הכלי ואחר כך ישברנו? והרי כלי, אמר רחמנה, התורה צוותה לשבור את מה ששמו כלי, כמו שנאמר, וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר. וכלי חרס זה שנוקב לא כלי הוא, איננו כלי אלא שבר כלי, ושוב אין מצווה לשוברו. מתרץ את הגמרא, כוונת המשנה היא שניקב, שינקבנו רק בשיעור של שורש קטן, שבשיעור נקב זה הוא נטהר מתומתו ואפשר להכניסו לעזרה, אבל מכל מקום לעניין מצוות שבירה עדיין שם כלי עליו וראוי לקיים בו מצוות שבירה בתוך העזרה. שנינו בסיפה של המשנה, כלי נחושת שיצא חוץ לכלאים ונטמע, פוחתו ונכנס ומורכו ושוטפו במקום קדוש. מקשה הגמרא על דין המשנה, איך אנחנו אומרים שינקב את הכלי נקב גדול ואחר כך ימרקנו וישטפנו? והרי כלי, אמר רחמנה, התורה צוותה למרק ולשטוף את מה ששמו כלי, כמו שנאמר בפסוק, ואם בכלי נחושת בושלה ומורק ושותף במים. והלאף כלי הוא, כלי זה שנוקב בנקב גדול איננו כלי אלא שבר כלי, ושוב אין מצווה למרקו ולשוטפו. וכאן אי אפשר לתרץ שמנקבו נקב קטן המתהרו מתאומתו הישנה ועדיין ראוי הוא להיות כלי על ידי שיחדו אותו הבעלים לתשמיש אחר, כי הרי בפירוש אמרה המשנה שפוחתו, כלומר שמנקבו נקב גדול, ופירש רש"י שכלי מתכת אינו נטהר בנקב קטן. מתרץ את הגמרא, דרציף מרציף, אחרי שפחת את הכלי מכה בפטיש על דפנות הכלי שסביבות הנקב לרדדם, עד שיתפשטו ויסתמו את הנקב וישוב הכלי לשלימותו ושוב ייראו היא למצוות מריקה ושטיפה. שואלים תוספות, בדיבור המתחיל לא שנו על הפירוש הזה של רשי והרמב״ם, אם כן למה לא תרצה הגמרא גם בבגד שיקראנו לגמרי ויתאר גם מתאומה דה רבנן ואחר כך ישוב יתפרנו ויחזור להיות בגד? למה הוצרכנו להתיר הכנסת תאומה דה רבנן למקדש? לכן מפרשים התוספות שהגמרא באומרה דה רציף למרצף באה לפרש את מה ששנינו במשנה פוחתו, שאין הכוונה שינקב את הכלי, אלא שישנה את צורתו על ידי כלי אומנות ויהפכנו, באופן שצד פנים הכלי ישמש מעכשיו לצד חוץ וצד חוץ לצד פנים. באופן זה יטהר הכלי מתאומתו, אבל עדיין שם כלי עליו. מביאה הגמרא דין הקשור למשנתנו. אמר יש לקיש, מעיל הקודש של כהן גדול שניטז עליו דם חטאת ויצא חוץ לעזרה ואחר כך העירה שנטמע, אין קוראים אותו כמו שאר בגדים שנטמעו, אלא בעודו שלם מכניס אותו לעזרה, את המקום אשר בלוע אדם בבגד, בפחות משלוש על שלוש הוא מחפשו. כלומר, אם נבלע אדם בבגד במקום ששיעורו יותר משלוש על שלוש אצבעות, מכניס פחות משלוש על שלוש ממנו ומחפשו, מוציא את המקום שכיבס, וחוזר ומכניס פחות משלוש על שלוש מהחלק שעדיין לא כיבס, ומחפשו ומוציאו, וחוזר ומכניס ומחבס פחות משלוש על שלוש, עד שיחבס את כל אדם. ונמצא שלא הכניס שיעור של בגד תמה לעזרה. ולגבי בגד לא אומרים ביה במקצת שמה ביה, אומרים התוספות דיבור המתחיל מכניסו, מכיוון שבבגד יכול לחתוך ולהפריד את מה שהכניס ממה שנשאר בחוץ. והטעם שאינו קוראו, משום שנאמר בספר שמות פרק כוח פסוק למד ב' בעניין מעיל הכהן הגדול, לא יקרע שאסור לקוראו. מקשה עכשיו רבד הברהבה על מה שיצריך ריש לקיש להכניס לעזרה מעיל שנטמע בפחות משלוש על שלוש אצבעות. מוטיב רבד הברהבה, מקשה רבד הברהבה על דברי ריש לקיש, וכי שיעור התאומה במעיל שהוא בגד עבה, שכל חוט וחוט ממנו עשויים משני מסר חוטים, הוא שלוש על שלוש אצבעות? והרי שנינו במסכת כלים פרק כוח משנחת, אבין, הבגדים שהם אבים ביותר, והרקים, בגדים שאינם ארוגים, והרמב"ם ורבינו עובדיה מברטנור המפרשים שהכוונה לבגדים שהם רקים ביותר, אין בהם משום שלוש על שלוש, אינם מקבלים תאומה בשיעור של שלוש על שלוש אצבעות, מפני שאינם ראויים בשיעור זה לשום תשמיש, שהרי בגד בשיעור שלוש על שלוש אצבעות אינו ראוי ללבישה, אלא שבגד שאינו עבה אורך ביותר ראוי לשמש בשיעור זה כתלי לתקן בו חלוקו ודרך להצניעו לשם כך. אבל זה מפני עוביו או רכותו, אינו ראוי לתקן בו חלוק, ועל כן, אינו מקבל תאומה שיהיה בו שיעור של שלושה על שלושה תפחים ויהיה ראוי לישיבה. ואם כן, גם אם יכניס שיעור של שלוש על שלוש, להכניס שיעור תאומה. ולמה אמר יש לקיש שיכניסנו בפחות משלוש על שלוש? מתרץ את הגמרא, אגב אביהן חשיבי, באמת שחתיכת בגד עבה בשיעור של שלוש על שלוש אצבעות, כשהוא בפני עצמו, אין לזה חשיבות, ולא מקבל תאומה. אבל כאן, שמכניס חלק מבגד שלם, מחמת החיבור לבגד הגדול, יש לו חשיבות ומקבל תאומה כשיש בה שלוש על שלוש. ולכן אמר יש לקיש שיכניס בכל פעם פחות משלוש על שלוש אצבעות. עוברת הגמרא להקשות על עצם דין המשנה שמקום הכיבוס הוא בתוך העזרה. ואילו תוספות בדיבור המתחיל והם מפרשים שקושיית הגמרא היא דווקא על דברי רשלקי שאמר שניתן לחבס מעיל כהונה שניטז עליו דם חטאת. מקשה הגמרא, איך אמרה המשנה לחבס בגד שניטז עליו דם חטאת בתוך העזרה? והבא היא שבעת סממנים. הרי לצורך כיבוס דם חטאת יש להעביר על הבגד ולשפשפו בשבעת הסממנים שמנו חכמים. במסכת נידה דף סמך א' עמוד ב' בעניין בדיקת דם נידה, לעניין בגד שנמצא עליו כתם אדום ואין ידוע אם הוא דם נידה או שהוא צבע, אמרו חכמים שיעבירו עליו שבעה סממנים, אשר ידעו חכמים שמטבעם של הסממנים הללו להסיר כתמי דם מהבגד. אם אחרי העברתם יישאר הכתם בבגד, נדע בוודאות שאין זה דם אלא צבע. ושמות הסממנים הללו רוק תפל, מי גריסין, מי רגליים, נטר, בורית, קמוניה, אשלג. דאמר שכן אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, דם חטאת ומרות נגעים, כיבוס בגד שניטז עליו דם חטאת וכן כיבוסם של מרות נגעי בגדים, שיצריכה התורה לחבס בגד שנראה עליו מרה נגע, אחרי שהוא סגר שבוע ולא התפשט אל מעבר לגבולו הראשון, לראות אם יישאר הנגע בעינו לאחר הכיבוס ויש לסורפו, או אם תחלש מריתו על ידי הכיבוס ואז יקרע את מראה הנגע מהבגד, לבדוק אם ישוב שינית להיראות בבגד, או אם יסור מראה הנגע מהבגד על ידי הכיבוס ויתאר. צריכים להיות על ידי העברת שבעת הסממנים שבהם בודקים בגד מדם נידה. לאחד מהסממנים, מי רגליים וטניה, שנינו בברייתא בעניין פיתום הקטורת, ועלו מי רגליים יפין לה, ושואלת הברייתא, אם מי רגליים משביחים את הקטורת, למה לא היו נותנים מי רגליים בסממני הקטורת? על זה באה התשובה, אלא שאין מכניסים מי רגליים למקדש מפני הכבוד. הרי לנו שאסור להכניס מי רגליים לעזרה, אז איך יחובס בעזרה בגד שניתז עליו דם חטאת כהלכתו בשבעת הסממנים? וכי תימה, אם תרצה לומר ולתרץ, דמבלה לו בעדי שבעה סממנים, ומעבר לו לכולה כחד, שהמחבס קודם הכנסת מי הרגליים לעזרה יבליהם בתוך שאר שבעת הסממנים, וכך יוכל להכניסו לעזרה, כי כיוון שאינו מכניס מי רגליים בעין לעזרה אלא בתערובת, אין בזה משום ביזוי המקדש, ויעבירם כולם כאחד על הבגד, והתנן הראשונים במסכת נידה דף סמך בית עמוד א', לעניין נידה, והוא הדין כאן, העבירן, אם העביר את שבעת הסממנים על הבגד שלא כסדרן, שלא כפי הסדר שבו נשנו במשנה, והקדים את המאוחר ואיחר את המוקדם, או שהעביר את שבעתן כאחד על הבגד, לא עשה ולא כלום. אין זה נחשב לקיבוס, ואם נשאר הקטם בבגד, זה לא הוכחה שזה צבע ולא דם, ועדיין ייתכן שזה דם נידה, מפני שגם דם אינו שר מהבגד על ידי שבעת הסממנים, אלא כשהוא עוברו עליו, בנפרד ובסדר שנשנו במשנה. ואם כן, אי אפשר להעמיד את כיבוס דם חטאת באופן שירבב את מי הרגליים ביחד עם שער שבעת הסממנים, והעבירם כולם כאחד. אם כן, נשארת השאלה במקומה, איך אפשר להכניס מי רגליים בעין למקדש? וכי תאימה אם תרצה לומר דמיבלה להובה עד אחד מסממנים, שיבליע את מי הרגליים באחד מתוך שבעת הסממנים, היינו בתוך מי גריסין שם הסממן השני, או בתוך נטר הסממן הרביעי, משום שמי רגליים הוא הסממן השלישי, בין מי גריסים לנטר, וכשמעביר רוק תפל, ואחריו מי גריסים מעורבים במי רגליים, ואחר כך נטר ושאר הסממנים, וכן כשמעביר רוק תפל, ואחריו מי גריסין, ואחר כך מי רגליים מעורבים בנטר, ואחריהם את שאר הסממנים, נחשב שהעביר את הסממנים כסדרם. וגם כשמעביר את שבעתם כאחד, אין בזה חיסרון של העברה שלו כסדר, אלא זה חיסרון אחר שאמרה המשנה, שצריך להעבירם בנפרד. וכך יכניסם לעזרה, ונאמר שרק על העברת שבעת הסממנים כאחד על הבגד, הקפידה המשנה שאינו נחשב כיבוס. אם כך תרצה לומר לי, והיה צריך לחסקס שלוש פעמים בכל אחד ואחד תנן. שנינו שם במשנה שצריך לשפשף את הבגד בכל אחד משבעת הסממנים, שלוש פעמים. ועל כוחך שצריך להעביר כל סממן וסממן בפני עצמו, אם כן נשארה השאלה במקומה, איך אפשר להכניס מי רגליים בעין למקדש? מדרץ את הגמרא אל תאמר שיבליע את מי הרגליים בשבעת הסממנים, אלא דמבלה לעו ברוק תפל, מבליעם ברוק תפל. רוק תפל זה רוק שיוצא מאדם שלא טעם ולא דיבר מאז קומו משיינתו בבוקר, והוא הסממן הראשון משבעת הסממנים. ומחדש ריש לקיש שמלבד משהו משמש כסממן בפני עצמו, הוא גם משמש עם כל סממן וסממן מהשבעה, ויש לערבו עם כל אחד מהם. וכך יוכל להכניסם, והבלעה זו מדינה קיבוסי ואינה מפסדת. אמר יש לקיש, רוק תפל צריך שיהיה עם כל אחד ואחד. כי הרי אמר יש לקיש, צריך לערב עם כל אחד ואחד מהסממנים, גם רוק תפל. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף צדי ה' עמוד ב'. לאל שנינו שכלי שהתבשל בו קורבן, טעון מריקה ושטיפה. מברר את המשנה באיזה אופן מתחייב הכלי מריקה ושטיפה, ומחמת איזה קורבנות טעון הכלי מריקה ושטיפה. וכך אומרת המשנה בדף צדיהי עמוד ב', אחד שבישל בו ואחד שערה לתוכו רותח, בין כלי שבישל בו בשר קורבן ובין כלי שלא בישל בו אלא שערה שפך לתוכו תפשיל רותח שהתבשל בכלי אחר, טעונים מריקה ושטיפה. ומשום שגם בעירוי מכלי אחר נבלע טעם המאכל בכלי. ואחד, ובין אם בישל בכלי קורבנות שהם קודשי קודשים כגון חטאת ואשם, ואחד, ובין אם בישל בכלי קורבנות שהם קודשים קלים כגון תודה ושלמים, טעונין, מריקה ושטיפה. רבי שמעון אומר, אם בישל בכלי קודשים קלים, אין טעונין, מריקה ושטיפה. זו היה המשנה שלנו בדף צדי, היי עמוד ב' וחייתנו לגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ובהר את הגמרא, מניין שאף כלי שערה לתוכו רותח צריך מריקה ושטיפה. תנו רבנן, שנו חכמים ברייתא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ו' פסוק כ"א, בדיני הכלים שבישל בהם חטאת, וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר. אין לי ללמוד מהפסוק שכלי חרס צריך שבירה אלא שבישל בו חטאת, אבל אם ערה שפך לתוכו תפשיל רותח מניין שצריך לשוברו, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, אשר בו יישבר. מכך שהכתוב סמך את המילה בו להישבר ולא כתב אם בכלי חרס תבושל יישבר, בא ללמדנו שאף אם לא בישל בכלי אלא רק נבלה בכלי, צריך לשבור את הכלי. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף צדי ה' במסכת זבחים עם שמונה שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם אור הוא בר קיבוס? שאלה שנייה, האם נתינת מים בלא שפשוף נחשבת לחיבוס? שאלה שלישית, האם שריאתו זהו קיבוסו? אז כיצד נידה מערמת וטובלת בבגדיה? כך שאלה שתשובתה בתוספות. אילו חומרות יש בוודאי בחטאת יותר מבשאר קודשי קודשים? כיצד מחבסים בגד שיצא חוץ לכלאים ונטמע בחוץ? לסובר שביעה במקצת שמה ביעה, כיצד מכניס לעזרה את המעיל שנטמע בפחות מג' על ג' אצבעות? האם מותר להכניס לעזרה דבר התמם מדי רבנן? והשאלה האחרונה, כיצד מכניס מי רגליים לעזרה בכדי להעביר את הדם מהבגד? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעה את הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, ה' במנחם אב תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעה את הדשמי הגדולה. את אב צדי ה' במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי ו' במנחם אב תשע"ח, ונלמד את אב צדי ו' במסכת זבחים. ליקורים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילדי מיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.